אמרתי קודם ששנה שעברה, אני יושב פעם בשבוע אצל אושטרן, בתורה שלו, ואמרתי לאחד המורים, אמרתי שאני לא מוכר חמץ, אף פעם לא מוכרתי חמץ מעולם. צריך למכור חמץ, בני ישראל, אני חמץ, לא מוכר חמץ. ואמר לי, אמרתי לו, אני לא באמת מגיע את שאתה.
נכון, צריך למכור חמץ.
אבל לא. אני חושב שמתאר לא חמץ, שם בעיה. אני לא חושב שאדם פרטי יכול להסתדר מזה. אני לא מסתם, זה שמחה גדולה מבחינתי שלכם תשובה לפה. יכול להיות את הקיצה אישית לכל אחד ואחד, מי שיוצא מהדלת המון שלו, אני מכיר... פלורליסט הוא פתוח, אז אני מכיר אנשים מעולמות אחרים ואני אקבל מהם הרבה. טוב, אני רוצה לדבר היום על נושא של הגלת כלים, אבל לא לבוא איתכם רשימה כמו שככה עושים, ככה אני רוצה להבין את הלוגיקה, את ההיגיון שמקורא הגלת כלים. האמת שבני הגלת כלים זה אחד הנושאים היותר מובן, יש להם היגיון מאוד סדור בעניין של הגלת כלים. ואני רוצה לבוא את ההיגיון של זה, להבין שמלך לרב ושואל אותו מה לעשות עם השי שלי, אז גם תבין למה הוא אמר לך לעשות ככה עם השיש, ובפרט שלנו הרבה מהגדולים, אז ניתן לבד מה צריך לעשות. זאת אומרת, לתת את הכלים ולא את האקמול שבסוף. וככה לציין על זה, אולי נפתום את הרגל קצת לדוגמאות. הדבר ראשון, המקור של כל דיני הגלת כלים הוא לא מפסח, הוא סוגיה של כלי מדיין, כמו עושה מסכת עבודה זרה. אומרת הגמרא, מקור מספר אחד, תמו רבנן, הלוקח כלי תשמיש מן הגוי, דברים שנשתנת בהם על ידי חמין, כגון נאורות וקומקומוסים, ומחמי חמין מגעילן ומטבילן בין תיאורים, דברים שנשתנת בהם על ידי ערוך, כגון השקדים, השקלות מראה, מטבילן בין תיאורים. זה המקור של הגלת כלים, מפה למדו לכל שאר העניינים של הגלת כלים, מאיסור וכו', כבר בחלב, הכל נלמד מעט שכלים מגיעים. מה זה הגלה? תראו מקור מספר 3 בסעיף ג' אומר הרמ"א בסוף הסעיף הגלה פירוש הפלטה שהכלים פולטים האיסור שבהם והוא מלשון שורו עיבר ולא יגיל. הגלה זאת אומרת מלשון לידה, כן? הוא פולט, הוא מוציא, הוא מוליד. הריף לומד את הדינים האלה של הגלת כלים מאותה ברייתא שהבאנו לפסח, מאותה ברייתא שהבאנו לגבי כלי גויים, כן? לגבי דיני נוכרים, מה שנקרא. הוא לומד אותו דבר בדיוק, הוא אומר אותה ברייתא, דברים שנשאיתו להם תוחמים וכולי, הוא לומד גם לגבי חמץ לפסח. שואל על הברן, אני לא מבין מה שאתה אומר. למה? כי הגמרא עצמה מסכת עבודה זרה בהמשך אומרת, אני קורא קצת בהמשך הגמרא, רמי לי, במקום מספר אחד, רמי לרב אמרם לרב ששת, תנן השיפודים וההשכלה מלבנן באום, ואתנן גבי קודשים, השיפוד וההשכלה מגינן בחמים. אמר לאמרם ברי, מעניין קודשים אצל גילי עובדי כוכבים, מה חייתר, אבל היה את המסור הבנה, מה הפשט? מקשה לנו שיהיה בנותי, אבל אנחנו יודעים לגבי כלים, שיפודים וכולי, שבישל בהם קודשים, כן? שגם השיפוד שבלי שיפוד על ידי האש מספיק לו, הגלה. אז הוא אומר, אז למה פה אתה לא אומר לי שמה שבלה על ידי האש, צריך להעביר אותו באש. אז הוא אומר, עונה לו, אמרם, רי, כן? יש הבדל אם הוא בלה איסור או בלה איתר. הקודשים האלה כשהם מביאו דבר איתר, אחרי זה נעשה איסור. לכן בוא, אני לא אומר שצריך, כבר לא תפולטו, שצריך אש בשביל להפליט את זה. אבל לגבי... לגבי דבר שבלה איסור, כמו כלי מדיין שבלו גאולי נוכרים, בלו טרפות, בלו איסורים ממש, וזה אני רואה כבלו את הפולטו, וכשם שבלה את האיסור כך, צריך גם, כשם שבלה את האיסור כך גם מפליט את האיסור באותו דרגה. אז שואל הרן, חמץ, הרי מתי הוא נבלע חמץ? נבלע לפני פסח, חמץ מותר, הוא היתר באותו זמן. למה אתה הריף בא ואומר שאני צריך אותו דרגה, וזה יורד דרגה? אם זה בלה על ידי אש, זה הולך להיות מספיק לו הגלה, לא צריך ליבום, לא צריך מה שאני אמרתי ליבום על ידי אש, כן? כי הוא התבלה אותו כאיתר. לכן הוא מתרץ הרע, שצריך להגיד שהריף מבין שחמץ שמו עליו. מה זאת אומרת? חמץ תמיד הוא חמץ. זה שעכשיו מבחינת הזמן הוא לא איסור, כי עוד לא הגיע הזמן, אבל הוא תמיד חמץ. בקודשים זה לא, יש פה פנים חדשות בעוד אחד. קודם זה קודשים, אחר זה נותר, עושים דברים שונים. לכן שם אני יכול להגיד את זה יותר, אבל איסור הבעלה, כן? אני אתן דוגמה שוודאי מתמידה לקודשים. בשר המחלה. בעלה בשר בנפרד, אבל בעלה יותר. אחר כך, בשלב מסוים, במילה איסור, נגיד, אתה רוצה שהחלה מתפגר או משהו כזה, אז אני כבר לא אגיד שהוא בעלה פה איסור, אפילו שבפועל הדבר שהוא נאסר, אולי קצת נגיע לזה בהמשך. אבל פה באמת אומר הרן, שכך צריך להסביר, שהריש מבין שחמץ שמונה ולכן נשאר שהוא בעלה איסור, כמו נגיד לגבי נוחים, ולכן לנאום את הכלל שהוא לא כך כל טוב. למעשה, יש לי מחלוקת גדולה מאוד מן הראשונים. האם אנחנו אומרים ש... חמץ נקרא היתר בלה או איסור בלה, שזה אולי השאלה הכי הכי מהותית בכל הלכות הגדלת קטינים. שיטת הגאונים והריף והרמב״ם שאנחנו, טוב, רמב״ם את זה בכל זאת, הגאונים והריף שחמץ איסור בלה, שיטת הרייבד שחמץ היתר בלה, כן? וזה הוויכוח הגדול, אני אקרא את המשנה ברורה שמסכם את המחלוקת הזאת, אומר המשנה ברורה בסעיף קטן כ"ח, דא במקום מספר 4. דא דאיתא בגמרא דווקא דבר איסור הנגלה בכלי על ידי אור צריך ליבון, אבל בר איתר הנגלה בכלי על ידי אור אף שאחר כך נאסר כגון בשר הקודשים שצלעו בשיפוד על גבי האור, אף שלבסוף נאסר בליה בשיפוד נותר אפילו אחי הכשרו של שיפוד זה די בעגלה, ונחלקו הפוסקים לעניין חמץ הבלוע בכלי ישובים בזה גם כן מקרה איתר הבלה שבאמצע השנה, כשנבלה החמץ של המוליאטה בשיפוד, היה יותר, ועל כן סגי בעגלה, ולדידו כל כלים שתשמישם על ידי אור, לעניין פסח, די בעגלה. ויש אומרים דווקא נותר, שבעת הבליעה לא היה שם נותר על הבשר כלל, לכן נקרא דבר זה, בשם יותר הבעלה. אבל חמץ זה לא השתמשו את השיפוד, וחמץ היה שם חמץ על הבליעה. ועכשיו למה כן שמו חמץ, אלא שאתה מתעורר איסור למפרע, על שם חמץ זה לא מקרה בשם יותר הבעלה. וחמץ בלה בתוכו, וגם עכשיו הוא חמץ, הוא בכלל איסור הבלה וצריכים ליבון. זה המחלוקת היסודית ביותר לגבי כל השאלה של הבלת כלים.
עכשיו,
מה?
כן. אבל כל הסיבה של הליבון הוא כבולו כך פולטו. אז זה מעניין אותי בכלל אם זה היתר הבלה או איסור הבלה. אני רוצה שיפלוט את מה שימצא כרגע בתוכו באיסור. אז אם נותר הוא איסור,
זה משהו שיש דבר שקרה הקלשה, נכון? שלפעמים, עוד בטעם פגום, זה שאני לא מפעיד את הכל גם די לכך. שאתה רע שלו, נכון?
כן.
אז זה אותו עיקרון, כן.
בגלל שהנותר נקרא דבר קלוש?
זה גדול, יש טעם עצמאים, זה הסבר יותר מקובל. טוב. אז מה עושה כשולחן ערוך? אומר השולחן ערוך, תסתכלו במקום מספר 3, סעיף ד' כלים שמשתמשים בהם על ידי האור, כגון שיפודים וסקלאות וכיוצא בהם, צריכים ליבון, והליבון הוא עד שהם יוצאות מתאזין מהם. שולחן ערוך עוסק במפורש, שאנחנו מגדירים את זה כאיסור הבלה, ואיסור הבלה כבולו כך פולטו לגמרי, ואם על ידי האור, וחשבו גם על ידי האור. כך אומר, כך אומר השולחן ערוך. וככה באמת מכרים רוב פוסקים חדש ועוד פוסקים. הרמ"א קצת יותר מצמצם את העניין. אומר הרמ"א, ויש מקילים, אם מתלבט כל כך שתש נשרף אדם מבחוץ. מלווים בסברה ראשונה בכל דבר שדינו בליבון, אבל דבר שדינו בעגלה, רק שיש בו סדקים או שמחמירים ללבנו, סגי בליבון קל כזה. אז אומר הרמ"א, כיוון שיש לנו דעה נוספת, גם ספר שאומרת שזה היתר הבלה, ממילה לאותה דעה, לא צריך ליבון, מספיק הגלה. אז לכן, בדברים שהליבון לא מעיקר הדין, מספיק הגלה, מה שאנחנו קוראים ליבון קל. נסביר את זה מעט. כידוע בפסח שערי חומרות לא ננעלו. לא סתם הארי, אתה לא שמר שלא לצחוק על חומרות בפסח. כן? כי זה באמת... ניסיון לא פשוט, כן? מספרים על אחד מגדולי ישראל שפעם פעם לפני פסח היה אשתו בלחץ מאוד גדול. אני כן לא. אז הוא אמר לה, תהי בנחת, זה משהו של הרב כאלה. תהי בנחת, החמץ היחיד שלו בבית זה את. אמר לי, עובדה תהיה בנחת, כל מי 30 שנה אבא שלי מכר אותי לגוי. אז בכל אופן, אז אומר הרי מה, כיוון שאני יודע שיש דברים שאני מחמיר, אני לא במקרה הזה, אני לא מחומרה שצריך לבין אותם, ומתאר לזה מצרף את שיטת מאן דאמר שחמץ לא יתר, אבל אז אנחנו נקל לעשות מה שנקרא ליבון קל וליבון חמור, שאנחנו בזמן השם מספיק, נסביר מה ההבדל בין ליבון קל וליבון חמור. זה דברי הרי מה, באמת אנחנו יכולים, כרקוד, שתמורה ועוד כותבים, שזה לא הדבר גורף. זאת אומרת, כשיש עוד צירופים להקל, אז אנחנו מצרפים את שיטת הרייבט של אינטרבלה, יחד עם הצירופים האחרים שיש, ואנחנו מקילים בסוג הליבון, בסוג העגלה, ההכשר שאני צריך לאותו כלי. אז זה נקודה ראשונה. נקודה ראשונה זה האם חמץ אינטרבלה או איסור בה. נקודה שנייה שאנחנו צריכים לדון בה, אמרנו, שהכלל הוא כבולעו כך פולטו. מה זה בולעו ופולטו? הרי במשך השנה השתמשתי בכלי ב-17 סוגי תשמישים. איזה מהם אני מתייחס כשאני אומר כבולעו כך פולטו? אז יש מחלוקת בין הראשונים בנקודה הזאת. בעלי התוספות והרביעי אמרו לי משהו לכאורה מאוד פשוט. לפי התשמיש הכי חמור שהשתמשת. הרי הוא בולע, ככל שאתה חושב שאתה חמור, הוא בולע בלי יותר חמורה. אתה רוצה להוציא הכל החוצה? אז שנוציא הכל החוצה, תכשיר אותו בצורת השימוש הכי חמורה שלה. השתמשת בו 3 פעמים על ידי האש ממש. ו-70 פעמים בבישול, לא משנה, 3 פעמים, אני צריך גם להפליט אותם. אתה עושה את זה? לעומת זאת, תריף והרמנות חלקו בזה, אומרים לא. פה מכירים, אומרים לא. מספיק ללכת לפי רוב תשמישו של הכלי. מה רוב הפעמים השתמשת בו? רוב הפעמים שהשתמשת בו זה תשמיש, נגיד, לצורך העניין, עגלה, כלי ראשון, ומיעוט פעמים השתמשת בליבון, באש ממש, מספיק להגיד אותו בכלי ראשון, אתה נותן אותו ליבון אחת לפעם שלו. הטעם של המחמירים מאוד מובן, זה אומר הפרי חדש בכל דברים פשוטים, בכל מספר 5, ואחי מסתברא דלא דינן בכלים את ארבע תשמישו. שהרי כלי שני שכיסו בו כדבר שניחו באש לחמם בו שום דבר וכיוצא ירקום, חבלת פרי, בכלי שני שמרים לתוכו, בוטח, ומתי איך לומר שנפלט האיסור שבלה ביותר תשמיש, כלי ראשון לדי הוי, ולא כל הגדול, אמרו כי הוא לא כך פול טוב, כן, לא מסתבר, לא הגיוני. הרי אם אתה אומר כמו לא כך פול טוב, צריך להוציא הכל החוצה, משהו מלא, אחרי שזה מיעוט פעמים, והמוצא צריך להוציא החוצה. אבל לכאורה, השאלה נשאלת, מה באמת ההיגיון של הרמב״ם והריב, עולי הראשונים שמגיעים לזה? אז אומר הרשב"א שהסיבה היא שכלל נקוט בידינו שנותן טעם לפגם הוא איסור דרבנן ולא איסור דאורייתא. וכיוון שכך לא החמירו. בוא נסביר, הכלי הזה הוא לא בן יומו, כן, שאני בא להכשיר אותו, הוא כבר עבור לתחום הראשון ללא שימוש בחם, כן? יש שאלה מעניינת, חלוקת, ואני שם בורא לך אדוני, הנה, השבת יוצא פסח ביום שני בלילה, שאין כבר כולי. נגיד, אדם רוצה לעשות הגלת כלים ביום ראשון בבוקר. יש לו סיר שהוא אחר הכין לו פשוט. הוא רוצה בבוקר כבר להכין, והסיר הזה, או, סיר שום בצד, נגיד, ששומר מיום ליום זה בעיה, נגיד, מרק, שומר אותו למחר. המרק שמור בפנים, הוא רוצה למחרת, נגיד, בצהריים לאכול במרק, ובערב עושה תכשרת כלים. עכשיו, המרק הזה היה שמור לפנים יותר מ-24 שעות. יש לנו כלל שכבוש כמבושה, להגיד לגבי הבליעה הזאת, על ידי הכבישה של המזה לפנים, זה נחשב ככלי בן יומו או לא, שם הוא המחמיר בדרך כלל, אני שוסף את זה, אני שם את זה כערה. אבל בכל אופן, בא רשב"א ואומר, זה הכלי, הטעם של תוכו פגום, פגום לבשים המשעות ללא שימוש, וממילא זה מותר. מה ההיגיון שאנחנו רואים לנו? אז אומר הרב פיינשטיין במקום שפרשש הסביר נפלא מאוד מה ההיגיון של המקימים. בטעם שהולכים אחרוב תשמיש שתמוע בידוע שניעוד פעמים השתמשו על ידי אור ועל ידי רותחים שנכשירו בעגלה שהיא בדרך בלי יד הירוק אף שברור שכלי שרק פעם אחת משתמשו על ידי הרוג ורותחים דאיסור, צריך הגלה הגדולה. נראה לי אני דעתי דח, אז הנה שרבנן שעשו גדרה שנה בתיומה לא עשו לאכול דבר הפגוע, זה אוכל קשה. ורק שאסור להשתמש בינו בן יומו עת ובן יומו שהוא איסור על האדם. זאת אומרת, מה שמה אומר חלץ לגבי נותן טעם מפגם, הכלל שבידינו שבאיסור רק לכתחילה ולא דיעבד. זאת אומרת, לכתחילה אסור לי לרשת בכלי שבדוע בטעם פגום. אבל אם לא בישלתי בכלי הזה, אז המאכל מותר באכילה. כן? למה? מה הסיבה? אז אומר הפיינשטיין, זה מופרש בגמרא, כן? עת הוא בן יומו, חששו שעליהם לא ישתמש בכלי כשהוא בן יומו עדיין, שטוב עושים ארבע שעות. לכן, מאישו הפעם אחד הצליחו הגלה הגדולה, הגדולה משום שרק על שם איסור זה נקרא, ואם תראו בהגלה גרועה, עת הוא למיחלף בלי איסור כי היה גם לבן יומו, ויצא מגדרה לגדרה שינה בת יומה, אבל כיוון שישתפו בו הרבה נקרא כלי על שם האיסור של הרוב פעמים. הוא יבוא לטעות לבן יומו, לא תראו בהגלה גרועה, גדרה בת יומה שאין שוב בכלי ראשון. כיוון שבגדירה הזו השתמשו בדרך כלל בכלי שני, לכן זה הלכה המגזרה. מכן מה שעדינה בתרוב תשמיש, תשמישו הוא רק בהגלה דאחר בן יומו, שהוא דאחר בן יום שהוא בן הרבן. אני אסביר מגיעים שלי מה הוא אומר, הוא אומר דבר כזה. אתה מה אומר שמה הסיבה שאתה עושה עליי כלי שהטעם בו פגום? שמה להשתמש בו כשמה? כשהטעם מושבח. אבל מה החשש שיש את טעם מושבח? בשימוש הנורמלי, ברוב תשמישו. אני לא חושב שיש להשתמש בטעם מושבח באיזשהו שימוש חריג. מסתומה, למה חשוב חבל? לשימוש הנורמלי, לשימוש היותר מצוי שלו. על זה אני בא ואומר שאני משתמש בו. אבל כשאני מדבר על מה? כשאני מדבר על שימוש חריג, וזה לא חששו. ולכן כשחדל באו ואמרו שאתה בא להכשיר כלי שמה שהוא לפי השיבורות השמישו, הכוונה כיוון שהוא רק איסור ברבנן, הוא פגום, אמרו רק בכדי, רק רשוי לשימוש היותר מצוי של הכלי. למעשה, השולחן ערוך הרי מה נחלקו בעניין הזה? תסתכלו בשולחן ערוך סעיף ו', מקורת 3 סעיף ו', כל כלי הולכים בו אחר רוב תשמישו. אם כך תארות לפתי שלפעמים משתמשים בהם בכלי ראשון על האש, כיוון שרוב תשמישם בגירוי שנעלה עליהם בכלי ראשון, כך הוא הכשרה. אומר למה, ויש מחמירים להגיד לקערות בכלי ראשון וכן במנהג, וכן בכל דבר שתקעו שמן להשתמש בו בכלי ראשון, כגון פה כפות וכדומה לזה, וכולי. אז מחלוקת מרן ורמה, שולחן ערוך, עוסק להקל, לוקחים אחרי רוב תשמישות. הרמה אומר, לא, אנחנו הולכים לפי התשמיש, היותר חמור שנקרא אפילו שינוי תשמישות. אבל מה יצא ממה שהסברנו לפי השולחן ערוך, שכל ההיתר של השולחן ערוך זה רק בתנאי שמה? שכלי הוא לא בן יומו. אבל אם אני רוצה כלי שהוא בן יומו עדיין, לבוא להכשיר אותו לפי רוב תשמישות, גם לפי השולחן ערוך, אני אסור, כי זה ברבה אורייתא. כל ההיתר של זה הרבנה, שהוא פגום, כתב מושבח, ועדיין בלי בן יומו, וזה עוד סיבה שחשוב מאוד להקפיד, אני אגיע לזה, שהכלים לא יהיו בני יומן שבים אותם להללה. אז לכן, גם לפי השולחן ערוך, ככה רמה הם באנו כתב בתשובה, שגם לפי דעת המחבר, שככה הם פוסקים, צריך להקפיד שהכלי יהיה לא בן יומו. עכשיו, הערה קטנה, איזושהי כולה קטנה, לפחות לאשכנזים להציל אותם, ולכאורה אני יכול לחשוש כל מזלג, כל ילדת, חזרתי פעם איזה פיתה, זקרתי וזדתי עליי שם משהו, גולם, תוך כל המחות ליבון. אז יש, בערות חתם סופר, במקור 8, השולחן ערוך והרמ"א, השולחן ערוך מדבר על סכינים שצריכים להספיק להם עגלה, כן? ומעיר על זה החתם סופר הערה כזאת. אבל גם דריור ידיע פסק מסכינים מלבן, משום הוא תשמישו על ידי ארור. כן? אומר, נכון, יש מיעוט תשמיש, ושם אתה רואה לגבי הכשר כלים, ולכות הכשר כלים, אחרי לכות הרובות. השולחן ערוך אומר שצריך לעשות להם ליבון, כן? יש לומר דחמץ, אבל למיעוטא דמיעוטא, על ידי ארור וכל הלבית. זאת אומרת, מה אומר החתם סופר? גם במיעוט השמישו יש גבול. המציאות שהשתמש עם אותו סכין, עם חמץ, על גבי האש הוא מיעוט דמיעוט. דבר שהוא כמעט לא מצוי, גם לפי פסיקת הרמ"א, אנחנו לא צריכים לחשוש. אבל לפני שנה שעה גרעת זמן הרשתה, הוא אמר לי פירוש כן, שככה עוסקים להלכה למעשה, שאם הכלי, נגיד פעמיים, שלוש בשנה השתמשתי בו לשימוש חמור, אנחנו הולכים לו בכל כפירות השמישון, על זה לא דיבר עליהם. אבל מה דיבר? שיש לא מצוי. נכון שהוא חריג, הוא מיעוט, אבל לא מיעוט במיעוט, הוא מצוי. אבל כשזה מיעוט במיעוט, וזה גם על איבא דערימה, גם לפי ערימה, אנחנו מכירים. עכשיו, עוד פעולה חשובה בעניין הזה. מה נקרא שימוש, רוב ומיעוט? אם אני משתמש בקור עשרות פעמים למים קרים, מיעוט פעמים בשתייה חמה, אז מה נקרא? ובשתייה חמה עצמה יש לי כלי ראשון וכלי שני, כלי כך וכלי כך. האם אני דן רק בצורות השימוש החמות, או אני דן גם בצורה, גם לסופר את השימוש של הקר? ומשנה מאוד פוסקת, יכול להיות לראשונים, שבהגות רבו אופן, ברוך טעם, אז הוא מביא מחלוקת בין הראשונים בעניין הזה. משנה מאוד פוסקת, להקל שגם התשמישים הקרים נכללים לכלל העניין. ולכן לפי פתיקת שולחנות ולפי הספרדים, אם יש לי לצורך העניין צלחת, שרוב הפעמים השתמשתי בה לקר, ומיעוט פעמים השתמשתי לחם, וגם אז, לפעמים, כלי שני לפעמים רואים, יש לי ראשון, לפעמים כלי ראשון ממש, כן? אני לא צריך לעשות להגלה. אני יכול לנקות אותה טוב בשלום על ישראל, כן? למה? שוב, מאותה סיבה. כי רוב התשמישה היה בצורה שאני לא בולע. וכן, שזה רבנן, חכמים לא חושבים שתתמש בשימוש הפחות היותר חריג, אלא דווקא בשימוש היותר מצוי. לכן נמלה, נמלה לא יצא רק שירים כפת. עוד כולה קטנה בעניין הזה. מה קורה בכלי שבסורת הכשר החמור יותר הוא עלול להתקלקל? לצורך העניין יש לי כלי שאם אני אלבן אותו הוא עלול להתקלקל בליבון, ואם אם אני אצא לו עגלה הוא לא יתקלקל בליבון, אז במקרה הזה מביא שער עצים בשם בית מאי, שאנחנו מכיר כזה סומכים גם לפי השקדים פוגעים מזה על זה שאנחנו חוקים כי רוב תשמישות נראות השמישות היה בכלי ראשון, לא נצריך ללבון לכלי כזה, ונתיר להכשיר אותו על ידי הגלה, מה עוד שיכול להיות שבכלל הליבון לא יעיל לו, כי כמת יוכל יסלה אם מספיק נגיע לעניין הזה. אז רק באמת נדבר על העניין הזה. הגמרא מסכת פסחים, תסתכלו שוב במקור מספר 9. אומרת הגמרא, אמר רב, קדירות ופסח יישברו. ומה? נשינו אחר הפסח, מילה לגבור שלא במינן, זירה עטו, דין עטו מילה לגבור במינו, חטא יסביר את כל עניין פה. ישמור אמר לא יישברו, אבל מה שלו לאחר זמנו, ואריך ברור, כל מינו בן שלא במינו. ואז ישמור לתמד, אמר שמור לאנות למז בני קנדל, אשמוס ביני הקנדיכי, ואילו דרישן לכו, כרב שמעון ולידר שלו, ואשמור כרב שמעון סביר עליהם, עטו דירה רב. אמר לרבן אלי רב אשי, וכי מאחר ואית אותה רבא ברא אליי, המייקה אמר רב גדרות הפסח יישברו. אמר לאטם תנור של מתכת אך בגדרה של חרס. היא בעיקר אימא, היה בשל חרס, ועשה כאן מבפנים ועשה כאן מבחוץ. כן? בשביל להכשיר אני צריך להסתים להעביר אותו לפנים. לקר הברנר, להכניס אותו לתוך הפנים ולסוף אותו לפנים. וכי תאימא, אחי נעמי, לעמד להסקה מבפנים, שיעשה את זה, שיסוף מבפנים. חייס אלה משום נפקה, הוא לא יעשה, אני מפחד שלא יעשה את זה כמו שצריך, למה? הוא יפחד שהכלי יתפוצץ. מכאן עמדו הפוסקים, שכלי שאני מפחד שהוא ינזק על ידי צורת ההכשר צריך לעשות לו, לא מי לא הכשר, לא מי לא עגלה. ככה נקטו הפוסקים בעניין הזה, ולכן ממילא יוצא שהרבה פעמים יש כלים שאי אפשר בכלל להכשיר אותם. כן? לדוגמה, אם אני אסבור שחצובות, שאתם פוסקים שחצובות צריכות ליבון, חצובות היום כולם מצופות במייל, מייל בניסיון, לא פעם אחת, התקלף, נהרס מחמת הליבון. אז ממילא, במקרה כזה, יכול להיות שבכלל הכשר לא יעזור להם. כן? ועוד דוגמאות. פעם מישהי שאלה אותי, היה להם איזו שאלה לגבי איזשהו כלי פלסטיק כזה, איזשהו כלי פלסטיק שבנה בכבוש, עוף עם רוטר, העוף בינתיים מתקרש, ושאלה אם זה שם כבוש, ואני ישבתי על סוגי הזאת ימון, אני חושבת שזה לא מוקבת, ישבתי להמון. אחרי שלושה, אני קשבתי לתת את התשובה, אם אפשר להכשיר את זה, אני אמרה לי, זה כבר 5 שקל, רק לזה כבר לפח. והתשובה שהיא אמרה לי. אבל זכיתי ללמוד את הסוגיה בזכות זה. אבל מה קורה באמת אם אדם אומר שמה אני לא מעניין אותי? שיתקלקל. שיתקלקל, לא מפריע לי. האם במקרה כזה אנחנו כן נתיר עליי להכשיר? אז הלילה באמת רוצה להגיד שמקרה כזה אין בעיה שלך ישראלי, אבל אנחנו להלכה, הסתימה נקדו ככה, וזה כלל כולל דבר שמתקלקל בצורה משמעותית, לא נשאר לו איזשהו קטן קטן, כאלה שבאמת הוא מתקלקל מחמת ההכשר, ומנה אי אפשר להכשיר אותו באותה צורה. אבל יש כמה וכמה, זה מה שאמרתי קודם, שהחצובות של הקיריים, יש בעיה, ולכן אנשים רבים או מחליפים או מחצים אותם בניין כסף, מהסיבה הזאת היא שליבון יערוס את אותם. זה הסיבה. נקודה נוספת חשובה. דבר ראשון, כמו שהזכרנו קודם, ברגע שהכלי הוא אינו בן יומו, ככה אומרת גם מסכת עבודה זרה, אז כבר הדין יורד מיורד על הרבנן, רק שנבין את המציאות. זאת אומרת שמלחמת מדיין, כל הסיבה שהכשירו את הכלים, למה זה? היו איפה במלחמה, רצו כבר עכשיו לבשל ולאכול. מה? בן יומו, כן, זה כל המציאות, כי למחרת הדלית, זה רק חכמים של איש הנביא. יש רמב"ן. יש לנו מחולין שאני מדבר.
רמב"ן למה לא היה כבוד קודם?
כן, כן, יש רמב"ן לתורה, אתם יודעים. יש רמב"ן לתורה, זה רמב"ן מחולין שאני מדבר על זה, כן. אבל לכאורה, אם לא הייתה עדיין את הגזרה של נותן טעם נפלם, אז אני יודע שכל מה שהם הכשירו את הכלים זה רק בשביל מה? בשביל שיספיקו לאכול מיד אחרי המלחמה ולא יצטרכו לחכות למחרה. כן, הוא מסתם לי גם לקח להם את הזמן הליכה, כמה שעות היה פה, זה היה לפני שהוא מכיר, עושים הרגשת ממש. בכל זאת, אני בסדר, כנראה אחרי המלחמה היו מאוד רעבים, אפשר להבין אותם, ולכן הם יצטרכו לעניין הזה. אז באמת יש לנו פרץ, לגבות סמאק, כותב שלא להגיל בכלל כלי שהוא בן יומו. אנחנו אומרים, לא להגיל, כל כלי לעשות אותו לפני, השאלה אם אנחנו באמת חושבים את דברי אבוני פרץ אלה או לא. אבל לפני כן חשוב לי להעיר פה הערה נוספת. אמרנו קודם שבדיעבד נותן טעם נפגע מותר, לא נאסר. מתי הוא נאסר? רק לכתחילה. שוב, אותה קדרה, לכתחילה אני לא יושב בקדרה של פלואה מגיסו וחבום, בדיעבד, אם נשאלתי, כן? אז...
לא נאסר.
לא נאסר ממך. האם גם בפסח אנחנו אומרים אותו דבר? אז זו מחלוקת. שולחן ערוך לרמ"א. שולחן ערוך השולחן ערוך בסימן תמ"ז כותב שנותן טעם נפגע מותר כמו כל האיסורים. ממילא, אם אני ממחיש, לקחתי בטעות סיר של חמץ, נקי, ובישלתי בו בפסח, המאכל מותר דירה באכילה. נכון שאני יודע להגיד את אשתו, יכול להיות שתזרוק עליו את המאכל, מהרעיון בכלל, כן, אבל מצד הדין לפי תק שולחן ערוך מותר. הרי מה אומר אנחנו מחמירים יותר? למה? כמו שחמץ איסור משהו, הוא יותר חמור משאר האיסורים, משאר האיסורים, וגם היה נותן לנו גם בדיעבד עושה, אבל מאחר זה אסור באכילה, אסור בנה, ולא אופן כל דבר הזה. עכשיו, מה קורה? בואו עכשיו ננסה להבין קצת איך עובד ההגלה. אז אם אנחנו נבין, למה חשוב העניין הזה שהכלי יהיה לו בן יומו? אז יש לנו למעשה כמה אופציות. אופציה ראשונה, אם הכלי בלוע מאיסור. אם הכלי צורך העניין בלוע מטרפה, אז בשביל שהגלה תעזור, אני צריך שיהיה במים פי 60 מהכלי. כן? ככה המילה, מה עושה הגלה? היא מפלידה לבחוץ את הטעם שבלוע בתפנת הכלי. הכלי, הטעם בטל ב-60, הוא חוזר חזרה, במקום זה טעם מותר, זה במקרה שהוא בלוע מאיסור. אם הכלי בלוע מהיתר, בצורך העניין הכלי בלה רוצה, יש לי כלי פאומה שבנחל, אבל הוא רוצה לתת לו להיות פאומה. אז במקרה כזה, במקרה כזה, או, ניתן דוגמה נוספת. אם הכלי בלה איסור, אבל הוא כבר לא בן יומו, הוא כבר לא בטעם פגור, זה נקרא היתר בלה. למה היתר בלה? כי כיוון שטעם פגור מותר בדיעבד, אז אם אלה, אם נשאר דוגמה לא ביתר. במקרה כזה שמדבר שנקרא נת ברנת, נת ברנת זה אומר שכשהטעם עובר כמה וכמה תהליכים עד שהוא חוזר חזרה או מגיע לאן שהוא מגיע, אז אותם תהליכים מפלישים אותו כל כך עד שלא מסוגל ליצור איסור. זה לא עושה, יש בזה בכל כך אמרנו רעש ולדינה בדיוק העליון שבזה, אבל אחרי שכך וכך שלבים, כבר בשלב השלישי, הוא לא עושה. לכן, אם הוא בנו מיתר, אם הוא בנו מיתר, למשל שהכלי לא בן יומו, אז באותו רגע, הטעם נבלע לכלי, מהכלי למים, מהמים חזר לכלי, ונק ברנק, זה מותר. עכשיו ממילא בואו נחזור חזרה לחמץ לשאלה הראשונה ששאלנו. אם אני אומר שחמץ נשאר היתר בנוע, אני יכול, לא צריך פי 60, לא צריך שום דבר, אני יכול לעשות דבר פשוט, מה אני יכול לעשות? אני יכול פשוט להגיד אותו, אפילו אין פי 60, זה ינת ברנק. אם אני אומר שהוא יסנור בלה, אז בשביל שהוא יתר בלה מה אני צריך, או שפי 60, או שהוא יתר בלה, אני צריך שיהיה לו בן יומו. עוד סיבה שאני צריך שיהיה לו בן יומו בעלת קיים מפסח, סיבה נוספת. אנשים יביאים לך להגיד באותו חבית, גם בשרים, גם חלבים. אם אפילו הם יהיו בני יומן, כן? אז אני אפלט לי גם טעם בחלב מושלח וגם טעם בשר מושלח לאותו כלי, כן? אבל אם הכלים לי לא בני יומן, אז לא אכפת לי כמה יפלט, זה שוב נעת ברנת, וזה מותר. עכשיו, מה הבעיה? אני יכול להגיד שיש פתרון, אני מביא חבית ענקית.
60.
פי 60, פתרתי את הבעיה. זה טוב ויפה, פשוט כלי אחד, אבל אני אעשה לי עוד כלי, ועוד כלי, ועוד כלי. אתה צריך לראה פי 60.
לא, רק תנסה לחנות המים גם.
כמה
בצורה?
היה
לזה
על
הכמות הנפלגת
או
ביחס
על כל
הכלים? ביחס לכל הכלים שאני מוכנס מי.
כמה בצורה?
למה?
מחלוקת, יש הרבה דעות שאנחנו לא, יש גבול כמה אנחנו רואים את זה. יש אותם, אתה יכול להגיע למצב שכבר יש לך רוב בתפנות ובגול המים. אנחנו לא אומר כמה בתים.
בכלי
אסור
או שבכלי
אסור? אם אני אכניס כלי בשר וחלב יחד, ולא יהיה פי 60, לחלק מהשיטות, גם הכלים וגם החבית יהיו אסורים.
למה
זה לא לגבי החשבון? למה נגד כלי ולא נגד הרמה של הכלי בלה? זה מה שבעיה שלי. למה, אם אתה יודע כמה הוא בלה, אז מספיק. אם אתה לא יודע, אתה חושב כנגד כל הכלי. בסדר? עכשיו, אז זה בעיה נוספת שלכן אנחנו מצליחים את הדבר הזה. עכשיו יש פטנט ידוע, שהרבה מקומות משתמשים בו.
פוגמים.
פוגמים. שמים או פוגמיקה או סבון חזק או משהו כזה לפחונה. אם אומרים, אני פתרתי את הבעיות. הפתרון הזה הוא פתרון דיבר, לא פתרון לכתחילה, צריך לדעת את זה. דבר ראשון, כהנחיה, יש שני דברים הכי חשובים בהגלת כלים. אחד, לשתי לא בן יומו, ואתה חשוב לי לשתי נקי, נקי לנו בהמשך, דבר הכי חשוב בהגלת כלים. נכון שהרבה פעמים, הרבה מקומות פוגמים את המים. לא נסמוך על זה מכמה סיבות. בייחוד, אדם אצלו בבית שמגיל לבד כלים, שלא נסמוך על זה, שקש את כלי לבן יומו. למה? אורחות חיים אומר, שדבר שהוא לא מים, אלא מי פירות וכדומה, לא יכולים להפליט, לא יכולים לפעול את הגלת הכלים. למים, רק למים יש את הכוח הזה לפעול הגלת הכלים. יש כוח כזה ביין, כן? לא, סתם השקל לא יכול. עכשיו, מאוד יפה, הדברים, דברי הכוחיים, דברי הלכה, בגלל רמה סימן תחנון א', שחושים לדבריו. עכשיו, אם אני מכניס כל מיני תוספות, אקונומיקה, סבונים וכולי למים, אבל לא מים נטו, ויכול להיות, אני אפילו אחות חיים, אפילו מגן אברהם, שהם לא מסוגלים לפעול את העגלה. אז יכול להיות שבאותו רגע, אני מה עשיתי? אני במקום להועיד שהכל יהיה פגום, גרמתי למה שהבגל בכלל אמרו לי לה, כן? אז ההנחיה, ככה גם הרבה מצל אמר לי, וככה גם הרבה שטרן אמר לי, שאם אתה חושש שהציבור לא יקפיד על זה, תפגום את המים. אבל אם אתה עושה לבד בבית, אנשים שתגיד במודעות שיקפידו על הדבר הזה, אז לא לגבום, לא להוסיף סבון, אלא לעשות כמו שצריך, כל 24 שעות, ולהקפיד על הדבר הזה, כי זה העגלה הכי הכי מעולה במקום הדבר הזה. כל העניין שצריך להבין, שפגימת המים, השולחן ערוך כותר, ייראה לי, ככה יש לשון מיוחד להיות, ייראה לי שאם נוסיף אפר למים, עד הכל נהיה שם פגום, כל מה שבפנים. והשח, אתה, אז הרבה פוסקים לא מקולים את הדבר הזה, אומרים, איפה הבאת את הדבר הזה, איפה למדת את זה, מקשיב על כל מיני קושיות. נכון שלהלכה אנחנו משתמשים ביתר של השולחן ערוך, זה לא סתם מישהו שמע על השולחן ערוך אומר את זה, עוסק את זה, אבל זה פתרון שהוא לא, לא אידיאלי אם יש לנו אופציות אחרות. אז זה הסיבה שאנחנו משתדלים להקפיד שהכלי יהיה לו בין יומו בשעת העגלה. עד לכך שרבנו פרץ תיקן בכלל שלא להגיד כלי שהוא בין יומו. והרי מה חושש לדבר, נכון או פחות, הרי מה חושש לדבר בעניין הזה. עכשיו, מה קורה בליבון? האם גם בליבון אני צריך להקפיד שהוא יהיה לו בין יומו? התשובה שזה תלוי איך הליבון פועל. אם אני אבין שהליבון מה עושה, הוא מפליט את הטעם, כמו מה, כמו העגלה, באמת, אותו סיפור בדיוק. צריך שיהיה לא בין יומו. אבל אם אני מבין משהו אחר, אני מבין שהליבון, מה שהוא עושה, הוא מחלה, כן? הוא הורג, כן? שורף את כל אדם שגולו בתוך הכלי. אז מה אכפת לי בין יומו, לא בין יומו, לא נשאר שום דבר, הוא נהנה. וכיוון שאנחנו פוסקים כדת מאן דאמר שזה מחלה את מה שבתוך הכלי, אז ממילא בכלי שהוא, אפילו עם הבן יומו, אפשר לעשות לו הגלה.
ליבון.
לעשות לו ליבון, ובזה לא נצטרך לחשוש לכל האופציות שלי. מה? גם ליבון קל.
ליבון קל לא מחלה.
את הטעם הבלוע הוא מחלה. גם ליבון קל צריך לדעת, ליבון קל נגיע לזה אולי מספיק, זה אומר שאם אני אניח קש בצד שני הוא מסרף, הוא מתחיל להסרף, זה גם חום מאוד מאוד גבוה. אני אתם שאני עושה פה ליבון, אני לוקח נייר טואלט, ושם בצד שני, זה לא כל כך מאוד מסרף. למרות שנייר טואלט נראה לי סרף יותר מהר מקש. טוב, עכשיו הדבר הכי 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 חשוב והכי הכי מעצבן, בעגלת כלים, וזה הניקוי של הכלים. כל הדיונים שדיברנו על הגלת כלים מועילים רק לכלי נקי, רק לטעם שבלוע בכלי. אבל עם המשמעות, פה לא יעיל כל העניין של תותן טעם מפגן וכל דברים שדיברנו, לא יעילו מזה. פה הדבר הוא בעייתי וחייבים להקפיד, נת ברנת לא יעיל, כל הדברים שאמרנו לא יעילו, כי זה ממשות, זה דבר שהוא ממשות של החמץ. ולכן צריך מאוד להקפיד על זה. שני מקומות שבעיקר הבעיות האלה קיימות, כללי, שלוש מקומות, א' בידיות, ב' יש חריצים למטה ולמעלה בעצירים, וג' דבר שכמעט מי שלא מכיר תמיד יש לו עוד עם זה, זה המזלגות. המזלגות בחיבור למטה בין השיניים שלו, תמיד יש שם שאלות של אוכל, מי שלא יודע לנקות את זה באופן ספציפי, והייתי עושה ככה, כן, כל שנה מושאים אותנו לנקות את המזלגות. אז זה המקומות שחייבים להקפיד עם הדבר הזה. אם לא ניקינו, הכל הרעיון של הגלה לאלוהים לא יפתור לי את הבעיה. מה, האם אין פתרון לעצלנים? אני חושב שיש פתרון לעצלנים. פתרון לעצלנים הוא לעשות ליבון קל. אם אני עושה ליבון, יש לי סיר, אין לי עצבים לנקות אותו, אין לי כוח לנקות אותו, וגם... בחיבור? בחיבור מגיע סכינים לבור שאפשר להגיד את זה בכלל. אבל גם אם אני שם שם בחיבור של... בסיר הזה, כן, יש לו ידיעות מברזל, הוא לא התקלקל, הוא לא חי, זה לא התקלקל לך את הליבון. אני יכול פשוט מאוד לקחת את הברנר, את המזל, ולשרוף אותו, את כל המקומות שיש בהם, לפחם את זה, לשרוף את זה, לא צריך בכלל לעשות לו עגלה. שלום על ישראל, אני יכול גם לעשות עם צרפת כאן נקודות האלה, ואחרי לעשות לו עגלה, כן, נשאר כלי, פתרתי את הבעיה. זה פתרון מעולה לעצלנים, בגלל שזה לא כלי שאני מתקלקל מחמת הליבון, ובמקרה כזה באמת יספיק לנו ליבון קר, לא נצטרך ליבון חמור. אני אולי אראה פה הערת קטנה של מה שהקראו לגבי סכינים. הרבה מאוד סכינים מצוי שיש להם ידיות פלסטיק ולהב ברזל. עכשיו, בעיקרון מה? אני צריך לתת להם עגלה. הבעיה בדבר הזה, לפחות על העגלה, היא שבתוך אני בדקתי את זה פעם, פירקתי סכין נגדוק, בתוך המקום של ה... שנדחף, אבל זה לפחות הידים, מצטבר שמה שלהיות שבעין של אוכל. שוב, יש את הבעיה, הכלי הוא לא נקי לגמרי. אז הפתרון הכי טוב, פשוט לקנות סכינים
עובדים
את
הסך. למה צריך להגיד סכינים?
למה צריך להגיד סכינים?
אם זה לא בא לה, אם זה לא חתך...
אף פעם לא חתכת פשטידה חמה עם סכין או משהו כזה?
נדיר.
עשית את זה?
נדיר.
אשתך לא חותכת את הקובנה עם סכין, תגיד לי, אה?
עם הידיים.
אה, סליחה, לא רואה כלום. טוב, מי שנדיר את זה, נדיר את זה. מי שמצוי, אני חושב שרוב האנשים מצוי אצלם, שחותכים חם עם סכין, ובמילה צריך הגלה, והגלה היא בעייתים. אז הפתרון הטוב ביותר זה לקנות בכמה שקלים כמה סכינים לפסח. ומי שקשה לו הדבר, יש פתרון נוסף, אפשר פשוט להשאול את הסכינים באיזה אקונומיקה או משהו כזה. גם אם יש משהו חמץ בפנים, הוא יפעל אכילת פלט, ובמילה אחרי זה לעשות לו הגלה, ולפתור את הבעיה. שוב, בתנאי שהגלה לא עלילה להרוס את הידית. אם אני טעות ידית, חייס, אני אצוב בגלה לא תשוב בדבר הזה. טוב. דבר נוסף, הזכרנו בגדול שני סוגי הכשלים יותר מציעים. הגלה בכלי ראשון וליבור. אז איך העגלה עובדת? מה זה בדיוק העגלה בכלי ראשון? תראו רגע במקור מספר 16. היפרס והקדרה שהדירן מרותחים לא יקל לתוכם תבלין. יש לנו כלל שכלי ראשון רותח, אפילו כשהוא לא על גבי האש, הוא מבשל, הוא כלי ראשון, הוא מבשל לגמרי, כן? ולכן, על פי הדבר הזה, רש"י פה אומר, מתחת לזה לא ייתן לתוכן תבלין, שתחשך בכלי ראשון, כמובן שרותח מבשל. אז על פי זה אומר השולחן ערוך, תסתכלו חזרה שוב במקום מספר 3 בסעיף ג', אומר השולחן ערוך, באמצע הסעיף, בתחילת הסעיף, בכלי ראשון נקרא שירתיחו במים על האש, אפילו אינו נותר על האש עד שזה לרותח. זאת אומרת, לפי השולחן ערוך יוצא שאני יכול מה לעשות, אני יכול את הכלי ראשון, את הכלי ראשון אני יכול אפילו להוריד אותו מהאש ולהגיד בנכו אפילו כשהוא לא על האש עצמו, לא תמותח. מעיר פה המשנה ברורה, כן? בסעיף קטן כף, מוכר מספרה בסעיף קטן כף, כשעודנו רותח, ויהיו המים מעלים רתיחה אותי, כדי כמה מסימן דף מבית הים שם. בדברי השמונים מסימן דף מבית, אנחנו רואים שעדיין יש תנאי נוסף. מה התנאי נוסף? שיעלה רתיחה, שירתח. באים חלק מהפוסקים, כל הזמן כזה לא יקרה בפנים, ואומרים לא, יש חוקים, אומרים, יש שפן מוחרה, וסדה חמד, שצריך שיהיה ממש על גבי האש. אם הוא לא על גבי האש, אז זה לא נקרא, זה לא נקרא שהוא אפשר לילדים בתוכו, שהוא כלי ראשון, והגלה לא טועי. בא הרב רוזנר, בתשובה בשביל של הקדמי, בנים להערה מאוד מאוד חשובה, בא הרב רוזנר, בין כך ובין כך זה לא מעשי. אתה רוצה שיעלה רתיחות? ברגע שעורת אותה מאש, כל כמה שנים אתה לא הולך לרתיחות. אז פרקטית, אתה צריך שיהיה לגבי האש. דבר מצוי, יש מקומות שרוצים לזרר את החימום, כי הבוחות יש לך כאן הרבה זמן לחמם. הם מחממים אותו עם קיטור, ואחרי זה, אבל מה שקורה, הכוח של הקיטור הוא גם גורם למעלה לעלות בו אותו לפני שהוא יגיע למאה מעלות. אז מה עושים עם כך כזה? עושים גם מבאר, ויש אותם מחליפים ביניהם. אבל אתה רואה, אם הוא ממשיך לעלות רתיחות, גם אם המבאר, זה אומר שהוא הגיע למאה מעלות. אם לא, זה אומר שרק הכוח של הקיטור גרם לו לעלות ברורות עוד לפני שהוא הגיע למאה מעלות. אם דיברנו קיטור, זה הערה קטנה, דבר שהוא מאוד מצוי. במפעלים, יש להם מערכות שלמות, עם כל מיני צינורות, דודים גדולים, צינורות שמעבירים אחד לשני, ועובר בלחם קיטור חם מאוד. והשאלה אם אני יכול, בתוך הקיטור הזה, על ידי שנביא קיטור בפנים, להכשיר אותו. רוב הפוסקים החמירו שזה לא, שזה נשאר כמו שני כלים. יש הפוסקים שהקלו לומר שנשאר כלים לשאול אחד.
תכשיר את הסיר?
אני יודע מה, אני אעביר קיטור בכל המערכת, אני אעשה את כל המערכת.
בפנון בעצם.
כן, תעביר מים, תשלוף את זה. ואחרי תעביר קיטור, והקיטור הרותח, כן, זה בערך 100 מעלות, זה רותח ממש, הוא יכשיר את זה.
מה עם הבחוץ עליי?
לא מוכרח, אם זה נשפח מחוץ, אם זה נשפח מחוץ, אם זה נשפח מחוץ, עירה, תעלה לי מחוץ, יפור את הבעיה. לעבוד מחוץ יותר קל מאשר לפתור את הבעיה של כל מערכות הצינורות, איך אני אומר את זה לפני. הדופקים לא אהבו את זה, אמרו שזה לא נחשב כמו הגרה בכלי ראשון. אלא זה נחשב כמו מה? כמו כלי, חבית אחת, דוד אחד הוא כלי, ואחרי זה הכלי הוא כלי שני וכו', זה לא יפתור את הבעיה. יש פוסקים שאתם מכירים בזה. אבל אני סתם מעיר שאותה שאלה היא שאלה בדיוק לגבי נושא אחרת, נותנים לו כל שבת צריך דוד שמש. הוויכוח לזה לגבי, יש כמה שאלות, אבל השאלה אולי מרכזית יותר לגבי דוד שמש בשבת, האם כל המערכת היא כלי אחד, ואני רוצה שיש לי פה כלי ראשון אחד, או שהמים עוברים ממערכת למערכת, אני שבתי כלי שני. רק פה נרצה הפוך, אם אני אגיד שהמערכת היא כלי אחד שלם, אני אדבר עכשיו קדים לפסח, נצא כולם, אני יכול להכשיר, אבל היה לי כלי ראשון. לגבי שבת, אני לא יכול, אני עכשיו בשום כלי ראשון. אם אני לא אגיד ככה, אלא מה אני אגיד? אני אגיד ש... כשזה שני כלים נפרדים, אז לגבי שבת, זה כלי שני, כלי שני יום השם. אבל לגבי פסח, אני לא יכול לבד להכשיר את הדברים. עוד שאלה מצויה בעניין הזה, יש לי מכשיר שנקרא קיטורית. קיטורית, מי שמכיר, משתמשים בזה נקות יפות וכולי. אז הרב ליאור כותב שזה נחשב כעירוי מכלי ראשון. זאת אומרת, כל דבר שאתה שופך, שהדין צריך להראות עליו מכלי ראשון, במקום מותח צורך העניין, אחד מקום זה להעביר עליו את הקיטורית, וזה נחשב שיעשו פה לעירוי מכלי ראשון, והכשרת אותו בצורה כזאת. נקודה אחרונה, מה זה ליגוד? אז אומרת הגמרא, תסתכלו במקור מספר 1. בסוף הגמרא מצאת את הזרע. אומרת הגמרא, ועד כמה מלבנן אמר רבי מניה שתשאיר קליפתם. מה זה ליגון? שהוא ישאיר קליפה, איזה חום אדיר זה, הוא צריך להוריד קליפה מהכלי. כן? הירושלמי, תעשו את זה לצד שני, במקור 21, והליבון צריך שיהיו ניצוצות מנצים ממנה. לא בהכרח שיש שני דברים נפרדים. הגיע לכזה חום שכבר, כמו שמרתחים, שכבר יוצא ממש ניצוצות מהכלי, כשאני מכשיר אותו. לעומת זאת, יש לגעות מימוניות במקור 23. מצאתי בשם הרב הרבים לו בגדור קץ. שאם אלא בנו, עד שאם ישים עליו קש, יהיו ניצוצות מתאזים ממנו, כי הם קנה מהקש, סגי באחי, גיל אוקיי, הם אותו טרפה שיופיעים תחתיו כשגם מלבנים אותה, להיפות אחר כך פנדון. אם היה צריך ללבנה, עד שאם ניצוצות מתאזים, היה מתקלקל לגמרי. אז מה אומר רבי דור קט, מיליון ראשונים? הוא אומר, לא, לא צריך שיהיה ניצוצות מתאזים ממנו, אלא ניצוצות מתאזים ממה שתניח עליו. שים עליו קש, הקש התחיל להסרב. זה נקרא ליבון. אז למעשה אנחנו קוראים את זה ליבון חמור וליבון קל. כשהשולחן ערוך והרמ"א מצליחים ליבון חמור, שיהיו ניצוצות מתאזים ממנו, זה כמעט לא מצוי. בסוף דבר כזה כמעט תמיד זה ירוס. אחד הדברים היחידים שזה קיים אפשרי, זה יש תנורים ממערכת של ניקוי עצמי.
פירוליטי.
מה?
פירוליטי.
פירוליטי, כן. אז שמה, בחלק מהם, באמת זה מגיע לחום כזה גדול, הוא מסוגל בעיקרון להכשיר עצמו. מה הבעיה? שזה גם מוכרים מחומר, שניצוצות לא ילזו ממנו, כן? זאת אומרת, זה שטר שברו בצידו. ובכל זאת, לגבי בשר מחלה, פעם שאתה יודעת, ארנן מצד לדבר, שזה כן אפשר לשאיר גמור, שזה מועיל. אפשר ליבון גמור לעניין הזה. ובכל אופן, השולחן ערוך והרמ"א, בגדול, מחמירים לומר שצריך ליבון חמור. כמו שהזכרנו קודם, יש מקרים כשיש עוד צדדים ועוד צירופיים, במקרה כזה אנחנו מתחילים להצליח ליבון קל. ליבון חמור בימינו, א', זה כמעט תמיד להרוס את הכלי, ברוב הכלים, אולי מי שלי פה יקה, אני לא להרוס אותו, כן? וב', מה? לא, בלי שפלסטיק זה דיון אחר לגמרי, זה צודק, זה גם בעיה, יש גם בעיות נוספות, אבל צריך לדעת על הגנת הרוס אותו נוכל. אני אומר שצריך ליבון, כן? אז זה דבר ראשון. דבר שני, צריך לשלם שעות נוספות למכשיר, כי הוא צריך הרבה הרבה זמן לעמוד עם הברנר על הכלי שהגיע למצב של ליבון חמור. כמעט לא מקומות סתם בהכשרות כלים רגילים שעושים ליבון חמור, עכשיו עושים את זה בדרך כלל ליבון קל. ושוב, זה בליבון קל אנחנו מכילים כשיש עוד צדדים, כשזה רק מחום וכולי, או שהיצרן לא רוצה לנקות את הכלי, אז אנחנו עושים את הדבר הזה. אבל כשזה לא המצב...
השאלה היא, הרי פעם לא ברנר. עכשיו, בגמרא לא ברנר. אם הם מדברים על ליבון תיקון חמור של פיזיקה.
ניתוק לא חמור דומה.
מסתום הם דיבור על לא נציפות שאנחנו חושבים שזה ממש משפיק נציפות.
הם שמו להם תוך המדורה, וזה יתלבן ממש, זה יתאדם. הרב אומר, המעדן את המתכת היה מישהו מבשה. מה זה מעדן את המתכת? היה להם נפחים שהיו עושים כלים. הגיעו לרמה של חום, שהוא מסוגל למה שהוא מתאדם. זה, אם ממש יתאדם עד כדי כך, זה באמת יהיה מצב של ליבון חמור. יגיע למקום הזה, זה המון המון זמן שיגיע למקום הזה. אם תשים אולי פלטת גז, מה שנקרא. כמה ימים רצו איפה לגל, בסוף תראה שהיא מתאדמת לך ממש, אפילו יהיה איזשהו חוק. אבל סתם ככה, אתה שם יום שלם, אתה שם 24 שעות אפילו יותר, אתה שם פלטת גז על האש. היא לא מתאדמת או נהרסת. זאת אומרת שזה תהליך מאוד מאוד ארוך להגיע למצב הזה. טוב, אני את דבריי שלי סיימתי. בעזרת השם בשמונה ורבע יש לי פלטת ערבית, ולאחר מכן שיעור של הרב קליין.
Thank you.